יש בקריאת מגילת איכה תשובה לכמה וכמה רבדים בלילה שיועד לבחייה לדורות, וממילא יש למגילת איכה כמה שכבות. אפילו לפני חיבור המגילה על ידי ירמיהו, חז"ל בדרשותיהם הפליגו למקור הראשון של הכלכלה, של ההחטאה של התוכנית האלוקית הבסיסית, עד כדי כך שחז"ל מצאו בסיום של המגילה ויחמוס כגן סוכו, כאדם הראשון שנחמס וגורש מגן עדן. זאת אומרת שלמעשה חז"ל עשו את הלילה הזה המיועד לבחייה על גורל, לא רק האדם, על גורל היצירה. יצירה שהיה לה איזה בית אב, איזה תוכנית בסיסית מוצלחת, ובאיזה מקום שהוא היא התפספסה, היא החטיאה את המטרה. ואגב ההחטאה הזאת, אגב הכלכלה הזאת, אז הרבה תקלות באו, או שרשרת של תגובות בתקופות שונות של ההיסטוריה. כך שלמשל מה שראינו היום, איכה בתורה, איכה בנביאים ואיכה בכתובים, זה גם כן ביטוי להדרגתיות או לשכבות השונות שיש באסונות, שעל ידי איזה חוט סמוי הם קשורים זה בזה. והדבר לא מסתיים בחורבן בית שני, חורבנה של ביתר בתשעה באב, מאורעות שבאו נאמר בקינות האשכנזיות על גזרות מסעי הצלב, גירוש ספרד בתשעה באב, פרוץ מלחמת העולם הראשונה וכולי. אז למעשה זה עיקרון שיש לו חוט אחד. אנחנו נבודד מהשרשרת הזאת, שכאמור היא לא מקרית אלא היא מהותית, את אותו קטע ריאלי של חיבור מגילת איכה. זאת אומרת, בדרכים שונות של הדרוש החזלי זרקו אור על יסודות שלפני מגילת איכה, שגם הם מוצאים את ביטוים באיכה. למשל הכתיב הזה של ויומר לאדם היקה, שהוא כתוב בתורה גם כן באלף יוד חף ה', דהיינו היסוד של איכה, כפי שמדרש איכה פותח כמה פעמים בפתיחתות, גירשתי את האדם מגן עדן וקוננתי עליו איכה, או קוננתי עליו היקה. אז זה מדרכי המדרש החזלי שמרחיבים את העיון ורואים אותו מראשית הבריאה, כשם שהם רואים גם ביסודות מאוחרים יותר של חורבן בית שני וחורבן ביתר, או עוד כמה מאורעות טרגיים שרמוזים ביסודות של תורמלכה וכדומה, דיברנו על זה להשתקד, שגם הם נכנסו תחת המטריה הזאת שירמיהו הפך אותה לבית אב לכל האסונות שקדמו, לכל האסונות שבאו אחר כך. אבל אף על פי כן, אם אנחנו מבודדים את המדרש החזלי, אז הספר כמות שהוא לפנינו הוא גם כן לא כל כך פשוט, ויש בו עצמו כמה וכמה רבדים וכמה וכמה גלגולים. זה מתחיל בשאלה הבסיסית על תולדות חיבורה של המגילה הזאת. זה מתקרוב בשאלה שדיברנו היום אחר הצהריים, מדבר חיבורם של ספרי נבואה בכלל. הנה בירמיהו למדבר, בטובכם, ירמיהו למדבר, אני מקווה שיהיה ספרים. ירמיהו למדבר, יש שם איזה סיפור שהוא צריך הסבר. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יהושיהו מלך יהודה. היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם לאמור. קר לך מגילת ספר וכו'. אבל בשביל להבין טוב יותר מה קרה שם בימי יהויקים, וההדגשה פה בן יהושיהו, אז צריך כמובן ללכת למה שנזכר במלאכים. ובמלאכים, בית חב ג' בפסוק חפתת, בימיו עלה פרעה נכו, בימיו של יהושיהו עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת, וילך המלך יהושיהו לקראתו וימיתהו במגידו כראותו אותו. ואז מולך יואחז שלושה חודשים, ופרעה עולה ומסלק את יואחז מהשלטון וממליך במקומו את אליקים, ויסב את שמו יהויקים, והוא מטיל מס כבד על הארץ. בן 25 שנה יהויקים במולכו. ושם בפרק חמד א' כתוב, בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי לו יהויקים עבד שלוש שנים, וישוב וימרוד בו. וישלח השם בו את גדודי כסדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב וגדודי בני עמון, וישלחם ביהודה להעבידו כדבר השם אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים. אז אם אנחנו מתרגמים את העובדות הללו, יהושיהו היה מלך צדיק, מלך סימפטי מנבחרי בית דוד. 31 שנה מלך, ומלכותו נתפסת כתקופת זוהר, בוודאי במחצית האחרונה של תולדות בית יהודה. ברקע הבינלאומי של אותה תקופה ישנה התחזקות של בבל. אני אומר בקצרה, נבוכדנצר הגדול בונה אימפריה בבלית גדולה שיוצאת למסע כיבושים גדול, למעשה מה שקרוי בלשון חז"ל מושל בכיפה, דהיינו מלך אימפריאלי. היחידי שיכול לעצור אותו זה מצרים, ובצורה מאוד פרדוקסלית, כפי שאנחנו מכירים את התופעה הזאת בתולדות העולם בתקופות מאוחרות עד לימינו, שני אויבים נצחיים עושים שלום ביניהם מפני פחד של אויב שלישי. אשור ומצרים, אשור בצפון עיראק של היום, בערי קורדיסטן, הייתה באופן קבוע המתחרה של מצרים על ההגמוניה העולמית. ומפני האויב הבבלי שעלה מדרום עיראק של היום, עשו שלום ביניהם השתיים הללו, אשור ומצרים. ובקרב שנזכר פעמיים בתנ"ך ובתולדות העולם, יש עליו פרטים נוספים, מקרב שבקר כמיש על נהר פרת, עומד להתרחש מאורע מאוד משמעותי לגבי תולדות העולם, כשאשור ומצרים קורטים ברית ביניהם להילחם נגד נבוכדנצר. כאן נכנס יהושיהו לתמונה, כי הוא מצפה שכתוצאה מהסדר החדש שיבוא לעולם עם ניצחונו של נבוכת נצר, והוא מהמר על כך שנבוכת נצר ינצח, אז הוא יוכל לבקש את עצמאותה של יהודה, ובלי שום ספק שהוא רואה לנגד עיניו את תמונת מלכות בית דוד הגדולה, כשהוא יוכל בחסות המעצמה העולמית להשליט את יהודה על פני הגבולות ההיסטוריים של בית דוד, אולי אפילו כולל את סוריה עד סמוך לפרט. אבל לצורך זה הוא צריך לזכות באיזה טיעון שבגללו נבוכדנצר ייתן לו את זה. והוא יודע שהגדודים הישראלים שהוא יטיל למערכה בקרקמיש לצידו של נבוכדנצר הם לא משמעותיים, אבל הוא יכול לעשות פעולת הסחה או פעולת עיכוב של הצבא המצרי שמתקדם לעבר שדה הקרב המשותף בקרקמיש, והוא בוחר לצורך זה את עמק עירון, את ואדי ערה, והוא מעריך שבצוואר הבקבוק, יש פה אנשים שיש להם חוויות אישיות ממה שקורה שם בכביש הצר הזה, בצוואר הצר הזה, אם הוא יעמיד חיילים ישראלים על הגבעות משני הצדדים, הוא יוכל למנוע את התקדמותו של הצבא המצרי, ואז כשיתנהל הקרב בקרקמיש בין נבוכדנצר לבין אשור, ואולי רק חלק מן הצבא המצרי, כי החלק האחר יהיה מעוקב על ידי יהושיהו, ונבוכדנצר ינצח, אז ליד השולחן המסדר את תמונת העולם החדשה יבקש יהושיהו את מחיר הפעולה הזאת. על עמדתו של ירמיהו לגבי המהלך של יהושיהו זה יש מסורות חז"ל מעניינות, אבל אם אנחנו מבודדים את היסודות המטאפיזיים שבדבר הזה, דהיינו את מה שהקדוש ברוך הוא סבור היה כפי שהנביא אמור היה לבטא את עמדתו, אז מבחינה מדינית אם האימור של יהושיהו יצליח אז זה מהלך מבריק. במגידו נכשל יהושיהו, הוא נכשל למרות פעולות ההסחה, זה נשמע די מקרי במרכאות, אבל כל התוכנית הזאת התנדפה עם חץ אחד שפגע ביהושיהו, ואז הצבא המצרי דוהר לקרקמיש, אולי פעולת העיכוב הזאת הפריעה לו, אנחנו מכירים את זה גם מן השדר ששלח פרעה נכו ליהושיהו, מה לי ולך תרד ממני, אין לי זמן לטפל בך, אני מוחץ אותך, תעזוב אותי עכשיו. וכשמסלקים את המעצור הירושלמי הזה, אז הצבא המצרי דוהר לקרקמיש, ושם נבוכדנצר מנצח. אלא פירות הניצחון האלה צריך עוד לקטוף אותם, דהיינו זה לא אוטומטית באותו יום שהוא ניצח באותו יום הוא הפך להיות מלך אימפריאלי, עד שהוא יארגן את המלוכה מחדש ועד שהוא יעשים נציבים וכולי וכולי. אז נכון הוא שהניצחון הוא לצידו של נבוכדנצר, אבל כשפרעה חוזר למצרים הוא לא חוזר קצוץ כנפיים לגמרי, הוא עוד מוכיח בעלות פה בשטח, וכאן הוא פוקד את אבון יהושיהו על ירושלים, מחליף את יואחז שכנראה אמור היה להמשיך באוריינטציה המצרית, דהיינו האנטי מצרית הפרו בבלית, ולכן פרעה מסלק אותו, וזה מה שרמוז בגמרא באוריות וברמב"ם מלכות מלכים, שמשכו את יואחז מפני המחלוקת עם יהויקים. המחלוקת כנראה הייתה בין שתי האוריינטציות, הבבלית והמצרית, והוא דורש מיהויקים תמורת הגיבוי שהוא נותן לו מיסים כבדים, ויהויקים נאלץ, בלי שאני מדבר ברגע זה על אישיותו שלו, לנהל מדיניות ברזל של דיכוי וגביית מיסים כבדים כדי לעמוד בכנסות שהטיל עליו פרעה. במשך 3 שנים אז יהויקים כפוף לפרעה, ואז נבוכדנצר עושה סדר בעולם החדש שהוא מארגן שם בארצות הצפון, וכמובן חופד את השרבולים ומתכונן גם להגיע לאגף שלנו כדי לממש את ניצחונו. אלא שבינתיים, בגלל המצב הקשה שיהויקים נתון בו, בעיקר בגלל לצדדי הכלכלה, גם מתגלה כרסום בצד הביטחוני, וזה מה שרמוז בראש פרק כ"ד במלכים ב', בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, דהיינו מלך בבל מתכונן להגיע פה לשטח, ויהויקים נכנע לו 3 שנים, אלה 3 שנים מראשית נבוכדנצר, כשפרעה נושף באופו מצד אחד ונבוכדנצר באופן מצד שני, ואז כמובן גדודי כסדים וגדודי ארם וגדודי מואב וגדודי בני עמון נשלחים ביהודה. כל השואלים קטנים הללו, שאם יהודה לא הייתה עסוקה גם בבעיות כלכלה וגם בהתארגנות לקראת היויו הזה שהיא נתונה בו בין מצרים לבין בבל, אולי אפשר היה להפנות את המשאבים הצבאיים נגד כל מיני פלישות כאלה פרטיזניות שבאות מכל מיני כיוונים של ארם ומואב ועמון וכולי וכולי. עכשיו אני שב לסיומה של אותה תקופה, כשבפסוק זין כתוב ולא הוסיף עוד, אחרי שאפילו שיהויקים מת, ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת כל אשר הייתה למלך מצרים, דהיינו הניצחון הבבלי הוא שלם וטוטלי. אם אנחנו פותחים עכשיו את ירמיהו למדבר, הרי בירמיהו למדבר יש תיאור זמן מאוד מאוד מדויק, ושם כתוב ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו. זאת אומרת, השנה הרביעית אנחנו יודעים ברור, זוהי אותה שנה שבה נבוכדנצר פתח במסע גדול ושוטף אל עבר יהודה והארצות הסמוכות כדי לממש את הניצחון שהוא ניצח את כל המלכים באזור והפך להיות מושל בכיפה. ירמיהו יודע שבואו הממשי של נבוכדנצר לאזור זוהי תחילת החורבן. עכשיו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עד עכשיו היה זמן לסלסל, להתפלפל, לעיין, עכשיו תכלס, זהו, נבוכדנצר מגיע והוא נושא איתו את האיום של החורבן. אז מה שעשינו עד עכשיו הן פעולות די קונבנציונליות, תוכחה, מוסר, עין, הער, תראו, אבל עכשיו צריך להשתמש באיזשהו פטנט הרבה יותר נמרץ, וכנראה לנצל את התופעה הפסיכולוגית הזאת של הופעת האויב הבסיסי לזעזע את העם. מה עושים? על זה באה הצוואה, קח לך מגילת ספר וכתבת עליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים מיום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. אז יש פה שני פשטים או שני מהלכים. יש מסורת חז"ל שחלק מן הראשונים הלך בעקבותיה, וישנה מסורת פרשנים אחרים גם מן הראשונים וגם מן היותר חדשים שפרשו בצורה אחרת. מסורת חז"ל אומרת שאמר לירמיהו כתוב את מגילת איכה, כתובת מגילת איכה, וכמובן הקושי הוא שהרי לא דיברתי את זה אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה, אבל נבין מהי המטרה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לאבנם ולחטאתם. זוהי המצווה. עכשיו הביצוע. ויקרא ירמיהו את ברוך בן אריה, ויכתוב ברוך בפי ירמיה את כל דברי השם אשר דיבר עליו על מגילת ספר. אז כאן מונח איזה גרעין מאוד מעניין, גם טכני אבל גם תוכני. בפעם היחידה כמעט אנחנו מוצאים בתנ"ך איך נביא כותב את הספר. מה פורש? קודם כל הוא משתמש במזכירות, הוא מבקש מברוך בן אריה. מה פורש הוא מבקש? מה, הוא לא יכול לעצמו לכתוב? אז נדמה לי שאברבנאל אומר שהיה זקן קצת, וזה, לא רק זה, הוא אומר, הוא היה צריך לחוות את כל החוויות האלה, ולא עמד לו הכוח הנפשי גם לשחזר את כל התוכיחות האלה וגם לכתוב את זה בפועל. השימוש במזכיר הזה בברוך בן אריה אמור היה להקל עליו את הפעולה הזאת של ריכוז כל הדברים האלה. על כל פנים, מהמהלך של הסיפור ניכר שזאת הייתה תופעה לא שגרתית, כי אחרי שהוא כותב את כל הדברים האלה, אז הוא מצווה את ברוך בוא למקדש, לבית השם, ביום צום. כנראה שיום הצום הזה הוכרז גם כתוצאה מן המאורעות המיוחדים שעתידים עכשיו להגיע לירושלים. דהיינו, האנשים בירושלים ידעו, וזה כמובן הוכחה נוספת לדברים שדיברנו הם בהקשר אחר לגמרי, ירושלים זאת שירמיהו מוכיח אותה, היא הייתה ירושלים מאמינה. עובדה היא שהיא מכריזה צום, וכל העם בירושלים מתכנס בבית השם, בשביל מה? מפני שיש צרה ליעקב, מפני שצריכים לעשות משהו. אז יש פה איזה דילמה, אז אם הם באמת כאלה, אז מה ירמיהו רוצה מהם? אז עכשיו אנחנו עוסקים בשאלה הזאת. אבל עובדה היא שביום הצום בבית השם היה כינוס של אנשים, וירמיהו משתמש בכינוס הזה בשביל לקרוא בו ברוך בן אריה, אולי תיפול תחינתם לפני השם וישוב איש מדרכו הרע, כי גדול האב והחמה אשר דיבר השם אל העם הזה. ויעש ברוך בן אריה ככל אשר ציווה ולקרוא בספר. זה כתוב במפורש, בחודש התשיעי קראו צום לפני השם ובאו וכו' וכו'. המשך הפרק, כשירמיהו קורא את הדברים האלה והשרים שומעים את זה והם נפחדים מאוד, ויאמרו אל ברוך, הם מתנים אם כן להגיד או לא להגיד, קיצר הם קוראים לברוך ומתחקרים אותו. ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו איך כתבת את כל הדברים האלה מפי? מה פשוט? כתבתם? כותבים, טובלים את העד בכסף וכותבים, ולכן ברוך גם תרץ להם. ויאמר להם ברוך, מפי ביקרא אליי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיוק, מה אתם שואלים אותי? השאלה והתשובה הזאת הם מסבירים את המיוחדות שבכתיבת ספרי נבואה, דבר שלא היה רגיל. זה הפשט השאלה. עד היום זה היו דברים שמלפה, איך כתבת את הדברים האלה? מה הפשט שיש דברי נבואה כתובים? אם נדבר לשיטת חז"ל שזה פרקים מאיכה, אז השאלה היא עוד יותר מובנת. ואז הוא אומר לנו, רבו ישראל, היה איזה גילוי מפי ויקרא אליי, ומסתום את ויקרא אליי אני הרגשתי שיש לו איזה מעבדה פנימית, והוא מקריא שכינה בערך מדברת בתור גולו, ואני כותב בספר בדיוק, וכך זה נולד. מחלוקת רב יהודה ורב נחמיה, בראשית איכה רבה, איכה ישבה בדד על מתי נאמר. השיטת רב יהודה, דבר זה בימי יהויקים נאמר. אמר לו רב נחמיה, כיצד אומר אדם חי השוואה בדעת על מה שעוד לא קרה? לכן שיטת רב נחמיה שחי השוואה בדעת על חורבן הבית. אז הנה לנו כבר מחלוקת אחת. מתי נתחבר לכולי אלמא פרק ראשון של מגילת איכה? אז יש שיטת תנאים שאיכה פרק א' מתחבר בימי יהויקים, הווה אומר בערך למעלה מ-20 שנה לפני חורבן הבית. 11 שנה של ימי צדקיהו, נניח כמה חודשים של יהויקים, ו-11 שנה של יהויקים, נניח לא ברור בדיוק מתי בימי יהויקים, אם נקבל את זה, שזה בשנה הרביעית, הנה לנו כמעט בצורה מדוקדקת, אפשר לומר ש... פרק א' לשיטת רבי יהודה מתחבר 20 שנה פלוס לפני חורבן הבית. ואז אנחנו מקבלים דבר יפה. מי ששמע טוב את מה שקראו הערב במגילת איכה וקרא את פרק א', יכול לראות שבפרק א' קודם כל מדברים על העובדה שהמקדש עוד קיים. הנה באיכה א', פרק י', ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. הפסוק מניח בבירור את קיומו הפיזי של המקדש. כי קשה לך להבין שמדברים פה על רצפת העזרה, כי באו בפריצים וחיללוה. אז מה היה רבותה שראתה גויים באו מקדשה? אבל מה זה אשר ציווית לא יבוא בקהל הר? וכאן אני שב למה שראינו במלאכים ב' פרק ד', בבקשה. הרי כתוב וישלח את גדודי עמון ואת גדודי מואב. אז כשאנחנו קוראים וישלח את גדודי עמון ואת גדודי מואב, אז לכאורה זה יכול להיות רק איזה מין כרסומים, איזה פלישות מקומיות. יכול להיות ש הפלישה הזאת באחת מן הפשיטות הגיעה עד ירושלים. אז ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. יש פה הרי לא רמיזה, יש פה פשוט הגדרה ברורה שעמון ומואב הגיעו לירושלים. חוץ מזה אין עוד שום נתון, לא בפשט וגם לא אפילו בדרש, על ארץ או על שריפת ירושלים. יש פה הליכה לשבי, יש פה מכות רעב, יש פה שממה, אבל אלה הם כולם תופעות שיכולות להיות בכל עיר כבושה כשעדיין חלק גדול מן האזרחים יושב בה. אז יכול לפעול להיות לשיטת רבי יהודה שפרק א' של איכה הוא התחבר כשהמקדש עומד על תילו והיו בו כמה וכמה חילולים, ועל החילולים הללו קונה מרמיהו. אמת היא שתולדות מלכות יהודה החל מימי יהויקים הם בתהליך של הידרדרות. כדי לעצור את ההידרדרות הזאת מבקש ירמיהו לעשות את הפטנט הזה, כך ציווה לו השם בפרק למדבר, לעשות ריכוז של כל הדברים, ואז אולי העם יזדעזע. אנחנו מכירים את התופעה הפסיכולוגית הזאת שאתה רואה קטעים קטעים של דברים ואתה לא שם לב לכל המרכיבים של הקטעים האלה, אבל כשאתה רואה את זה בבת אחת, למעשה באותה יהודייה שלא יודעת לכתוב ומבקשת מהכתבן, מהספר, שיכתוב אליה מכתב לשלטון, והיא מספרת לו את כל הקשיים שיש לה, והוא כותב מפיה כל מילה.
וכשהיא גומרת לכתוב, אז היא מבקשת שהוא יקרא בפניה. כשהוא גומר לקרוא, אז היא מתחילה לבכות. אז שואלת, מה את בוכה? הרי את יודעת את כל מה שכתוב פה. אז היא אומרת, אני בעצמי לא ידעתי כמה רע לי. רואה את זה לא אמר, מה הפשט? הפשט הוא שאתה מרכז את כל הדברים ביחד, אז אתה נוכח לדעת מה זה. זה בדיוק הצד הפסיכולוגי שירמיהו עבד עליו. ראית איזה פלישה אחת למקדש, ראית כאן. מתחילים פתאום לעשות חשבון, מה היה בימי יאשיהו? או מה היה הסיכוי של ימי יאשיהו? ולאיזה מצב הגענו עכשיו, זה עשוי להיות דבר מזעזע. זה כמובן מסביר את פרק ד'. פרק ד' באיכה, לפי חלק מהמפרשים, כולל שיטת חז"ל, הפסוק שהוא המפתח, זה פסוק ח'. רוח אפינו משיח השם נלכד בשחית אותם, אשר אמרנו בתפילו נחיה בגויים. אז יש בחז"ל שרוח אפינו משיח השם זה יאשיהו. יאשיהו? מאן דכר שמיה אם אנחנו מפרשים את איכה אחרי החורבן? הרי זה בוודאי איזה 25 שנה כבר בערך. אז לא בדיוק, אבל 24 ודאי. אז מה אתה פתאום נזכר? אז באמת דומני שבן עזרא והרד"ג וכמה מהראשונים ניסו לפרש את זה כפי שראוי גם על פי פסוק יוטט. קלים היו רודפינו ממשרי שמיים על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו רוח אפינו משיח השם וכו' וכו'. אז שזה מלך זה ברור, אבל אם אנחנו נקבל את אותה מסורת חז"ל על המערה של צדקיהו, כפי שזה רמוז במלאכים, אמור היה לברוח, וזה הרי פשוט מי שמבין א' ב' בטופוגרפיה של ירושלים, שמערה צדקיהו היא לא זאת המכונה מערה צדקיהו היום, כי היא נמצאת בצפון. הצפון ההוא היה כבוש כבר בידי האויב מתחילת הקרב, כי מצפון תיפתח הרעה. מסיבה פשוטה, קודם כל, כי מסע המחנה הבבלי היה בוודאי על רכס ההר משכם ודרומה, שלא מבייס, זה הייתה הרי פחווה השירית שהפכה להיות אחר כך פחווה בבלית, אלא גם בגלל, כמו שהגמרא בשמואל אומרת, מפני שזו היא תורפה של ירושלים, כי אין את כל ההגאיות מסביב שיכולות להגן על העיר. אז מערת צדקיהו שלנו, זו שלנו במרכאות, הפתח שלה הוא לשער שכם. מה יעשה שם צדקיהו? לא נברח, נניח גם את המסורת הזאת שעוד לא נבדקה עד סופה, שבסוף זה מגיע להר הבית. ברור שמערת צדקיהו, שעליה אמרו חז"ל והיא רמוזה במלאכים, היא המערה שנפתחת בסימן למטה שער בין החומותי, והיא אמורה הייתה לשמש איזה מפלט סמוי מעבר לעזריה ומשם אל ערבות יריחו, מעבר למצור הבבלי, כדי שירמיהו יציפיהו יוכל להימלט. ומסורת חז"ל על אותו צבי שנזדמן ועל המערה וכו' וכו', זה מה שיכול להיות פה. קלים היו רודפינו מנשרי שמיים על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו, ואז רוח אפינו משיח השם והוא צדקיהו שנלכד בשחית אותם. אולי רמז לאותה אגדה על הצבי, על הפח הזה שהטמינו לו כדי שיתפוס אותו וכו'. בסדר? אז אם אני מפרש כך, אז פרק ד' מדבר כבר על החורבן בימי צדקיהו. אבל אם אנחנו מדברים לפי השיטה שזה יאשיהו, אז אתה עדיין יכול לומר על הערים, הכוונה היא להרי ואדי ערה ומגידו וכו'. אבל אז זה דבר אחר לגמרי. אז אתה מדבר על פרק ד', על כל פנים אחרת איזה מטעם של לתלות פסוק אחד. ובאמת הייתה לירמיהו סיבה טובה. המשבר שבא על יהודה ועל אנשיה עם נפילתו של יאשיהו היה מיוחד במינו. פרקים רבים, או על כל פנים חלק מן הפרקים בירמיהו, שמדברים בבעיית הגמול, יסודם במשבר הדתי שבא כתוצאה ממותו של יאשיהו. הרי כל אדם יכול היה לשאול את עצמו, גוואלד, מה קורה פה? 31 שנה מולך יאשיהו. הכתוב מעיד עליו שלא היה מלך אשר שב אל השם בכל לבבור ובכל נפשו ובכל מאודו וכו' וכו'. חידוש הברית, חידוש הפסח, כל המעשים המופלאים הללו שיאשיהו עושה. ולמה הוא הולך לקרב למגיבור? מפני קידוש השם, מפני הרצון שהוא דרש את הפסוק וחרב לא תבור בארציכם. והוא הולך מפני מגמה סמויה להשיב את עטרת בית דוד למקומה. אז לכן מגיע לו מוות. איך אפשר להבין דבר כגון זה? קדמה לשאלה הזאת כמובן שאלה נוספת, והיא הטראומה הלאומית הכרוכה בהטמנת הארון וכניזתו. לא נפשר, אם הכל מותנה בתשובה ואם הכל תלוי בחזרת, וכולם בסדר כבר, נו, אז מה? אז מה אתה עושה לי מין ביטוח משנה כזה ואתה גונז את הארון? זאת אומרת שאתה לא בטוח באמונה. אז עוד פעם סימן שאלה. אז זה באמת סימן שאלה. אבל כשמת יאשיהו בנסיבות טרגיות כאלה, יש לנו עדות בדברי הימים ב' פרק למד, פרק למד, פסוק חפה. מי שיש לו תנך יתניח את אור קדושתו ויסתכל שם. ויקונן ירמיהו בפורי הימים ב' פרק למד, פסוק חפה. ויקונן ירמיהו על יאשיהו. ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום. ויתום לחוק על ישראל והינם כתובים על הקינות. אז אם אתה מפרש לי אינם כתובים על הקינות, שזה ספר קינות שעבד מאיתנו, ניחא. אבל אם אתה מפרש כמו שפרשו חז"ל וחלק מהראשונים, שזה הקינות שבידינו, אז אתה צריך למצוא בספר הקינות את הקינה של ירמיהו על יאשיהו, וזה פרק ד'. הרי לך שלב נוסף במבנה איכה. פרק א' במגילת איכה הוא על ימי יהויקים. פרק ד' במגילת איכה הוא על נפילת יאשיהו. אבל אז כמובן הסדר צריך להיות אחרת. פרק ד' צריך להיות הראשון, ופרק א' אחריו לכל הפחות, כי הרי יהויקים היה בנו של יאשיהו. אז כמובן אפשר לנסות להסביר בכל מיני דרכים. נזכור למשל שהסדר זה לא הדבר שעמד בראש ענייניהם בחורבן. די שחז"ל שאלו על סתירה, לא על סתירה, על שני תאריכים שונים. פריצת החומה בבית שני הייתה בי"ז בתמוז, ופריצת החומה בבית ראשון, אז מפורש כתוב בירמיהו שהיא הייתה בט' בתמוז, שבוע ימים קודם. בין המצרים של בית ראשון היה חודש ולא שלושה שבועות. אז הגמרא שואלת למה אנחנו לא עושים ככה. אז יש שם שתי גרסאות או שתי גישות. אחת האומרת שבית שני חמיר למפה, לא רק בזה אלא בעוד כמה וכמה כללים, ושני אומרת בלבולי חשבונות היו שם, נמלי הירושלמי, בלבולי חשבונות היו שם. באמת זה היה ביוזיית המוזרקית, בלבל להם מרוב הבלול. תעזוב אותי, עכשיו יש לי זמן לחובן בדיוק לרשום את התאריך, כשכולם מסתובבים אבלים וחפויי רוב. השאלה היא כמובן, למה בדורות מאוחרים יותר, צוות האורחים של חז"ל וכולי, שידעו כבר את הסוד הזה של בלבולי חשבונות, למה הם לא העמידו את הדברים על דיוקם? הם כמובן שימרו בכוונה בשביל במשהו לקרב אותנו להרגשות הנפשיות הללו של בלבולי החשבונות שהיו שם. כל כך מבולבל שאפילו את התאריכים במדויק לא זוכרים. כל כך מבולבל שהקדימו את הקינה של יהויקים לקינה של יאשיהו. אם נקבל שויקונן ירמיהו על יאשיהו ואינם כתובים על הקינות, ההקינות הידועות הנמצאות תחת ידינו, אז הסדר היה צריך להיות אחרת ממה שהוא קיים, והוא בכוונה השתבש בשביל להעמיד אותנו על, 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 על הסדר הבלתי מסודר הזה כתוצאה מהפורענות שנחתה עליהם. עוד פעם? אז זה מה שאני קודם הבלעתי בדבריי. זה יהיה קשה מאוד קודם כל בעיתונים ירמיהו על יאשיהו בינם כתובים על השרים והשרות, זה לא יכול להיות רק פסוק אחד. אני דן גרגע בדברי הימים. בדברי הימים מה שכתוב ויקונן ירמיהו על יאשיהו בינם כתובים על השרים והשרות וכו' וכו', בינם כתובים על השרים והשרות, אתה מניח רק פסוק אחד על זה המקרא מייחד פסוק ואומר שזה דבר מיוחד. זה מה שירמיהו אמר, מסתבר שאמר קינה יותר גדולה מאשר פסוק אחד. אני מסכים איתך, אבל אינם כתובים על הקינות. קשה לי בהחלט לומר, ויקונן את ירמיהו ויאשיהו, ויאמרו על כל השרים והשרות, בקינותם על יאשיהו עד היום הזה, ויתנו לחוק על ישראל, אינם כתובים על הקינות. אז סברה להגיד שזה פסוק אחד, מאוד לא, כשזה אסון כל כך גדול ונוראי. יפה. אז אין הכי נעמי. לכן אמרתי בדבריי, קשה לי לומר, אחרת סתם, זאת אומרת שאתה אומר כך, כל פרק ד' שהוא בנוי כמקשה אחת, הוא סימן אחד ברור שזה א' ב'. אז אתה רוצה לומר כך, כשאתה לא היית היום אחרי התוריים, אז אנחנו דיברנו על המצפת עם זה המהגיד, על נבואתו של בעירה, שהיא איך שהיא השתרבבה לשם. אז זה כבר דיברנו שכיוון שלא היה סדר, אז נכנס שם איזה נבואה של בעירה. והסתם מציע ככה, פרק ד' הוא מקשה אחת נורמלית, ושם על פי א' נכנס הפסוק הזה, עוד ריש המסכנה, רוח אפינו משיח השם, הוא תלוש מאיזה נבואה אחרת של יאשיהו, של ירמיהו על יאשיהו. יופי, אז באותו הרגע שאתה מסכים איתי שהרקע של פרק ד' הוא ימי יאשיהו, אז כבר לא כל כך אכפת לי. אחת בין השתיים. אם אתה אומר השאלה היא מה תוכן כל הפרק. אם אתה אומר שתוכן כל הפרק הוא רובן של צדקיהו, אז קשה לי להבין ולמה שימצו פה את יאשיהו. הרבה יותר פשוט לומר צדקיהו. זה הרבה יותר טבעי, הרבה יותר נורמלי. עלתה גם שריפה בימי שישה. אדוני היקר, תפתח ישעיהו סמך ד' ואתה תראה שגם שם יש קינה על שריפה. היו כמה וכמה שריפות גדולות, אבל קודם כל שים לב שזה עוד יד נגיע, יש בציון ולא כתוב יש בהר הבית, אז זה גם כן עוד לא כל כך ברור. אבל אפילו גם אם אני מקבל את מה שאתה אומר, עוד פעם לחזור פרק ד', הרי מהסימן של א' וזו הוכחה ברורה שזו יצירה אחת רציפה. אז איך אתה אומר, מה היה לפני שהכניסו את הפסוק הזה, רוח הפנו ושיר השם? על מי דיבור, מה היה שם הרייש הזאת? הרייש הזאת היא חלק מהיצירה האורגינלית או היא תוספת אחר כך? אני לא אמרתי, איש לא אמר את זה. יכול להיות שאתה צודק, אבל זה כל כך לא כתוב פה, כי באיזה מקום שהוא מאיפה אתה יודע, אולי כן, אולי, אני לא מבין. זוהי אגב תופעה של כל מצור, של כל מצור. זה אני לא חושב שזה הוכחה נמרצת לדבר הזה. על כל פנים אני אומר בפה מלא, אני מרגיש גם בקושי במה שאני מציע, אבל אין לי תשובה טובה יותר, מפני שלאותה שיטה, כך רש"י גם מביא במקום, רוח רבנו השאיר השם זה על ירושלים, כי מה קשה? אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, הרי אתה שומע פה איזה הרגש כל כך מצוין. אם תאמר שזה הכוונה לצדקיהו, אז כל מלך אמרו אשר צילו נחיה בגויים. בצילו נחיה בגויים במהומה העולמית עכשיו שמתרחשת, מה פתאום בצילו נחיה בגויים? מכיוון שיש לי בעיה גדולה, בבל, אשור, מצרים, עכשיו בדיוק בזמן שיש התחלפות של אימפריות וממלכות, אין לנו מלך שבצילו בעזרתו בעזרת הניבוד שלו נחיה בגויים. אז מבחינה זאת העזר של יאשיהו הוא טוב מאוד, הבעיה היא שאז אתה צריך לצורך זה לשלוף את הפרק מתוך העניין כולו, ואז לא כל כך ברור לי העניין. על כל פנים, לפי זה יש לנו איפה את פרק א' ואת פרק ד' שאנחנו יודעים את הרקע שלו. כאן אנחנו באים, אנחנו עוד 5 דקות וזה להשקה קטנה. כאן אנחנו באים למבנה החיצוני של המגילה כולה. פרק א' בנוי על פי א' ב' ויש בו 22 פסוקים. פרק ב' בנוי על פי א' ב' ויש בו 22 פסוקים. פרק ד' בנוי על פי א' ב' ויש בו 22 פסוקים. פרק ה' יש בו 22 פסוקים והוא לא על פי א' ב'. האווירה כולה של פרק ה' מסבירה גם מדוע הוא מאוחר יותר מכל הדברים, כי שם כבר מדברים אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבותיהם סבלנו. אם זה הדור שירמיהו הזהיר אותו, אז מה פירוש שאבותיהם חטאו ואינם? הרי ירמיהו עמד וצווח כל הזמן שאם תעשו תשובה ירושלים תנצל. איך הם יכולים לומר מין משפט כזה שהם חטאו והם מעמידים פני צדיקים כאלה ואנחנו אבותיהם? אתם עצמכם סובלים את מה שאתם עשיתם. אז יש רגליים לסברה שפה אנחנו מדברים על גדליה ומה שבא אחר כך. הר ציון ששמם, יש להניח, וכך רמוז גם בירמיהו, שבזמן הקצר שמיד לאחר כיבוש הר הבית על ידי הבבלים עדיין לא הלכו בו שואלים, רק בשביל לפרק את כל חומרי הבנייה שהיה במבנים העצומים על הר הבית, אפילו בימי בית ראשון. אז בוודאי שהאנשים שהסתובבו שם, בין אם זה יהודים אבלים הנכפים על ידי הבבלים, בין אם זה בבלים עצמם, הם לא אפשרו לשואלים להלך בו. ופה מדברים על שואל כפשוטו. אחרת איזה מדימוי יש לזה? אז על כורחנו שפה מדברים בתקופה יותר מאוחרת לחורבן ממש, אז לכן הסברה היא שפרק ה' וגם, וכאן גם הסימן שהוא לא בנוי על פי א' ב', אם כי נשתמר היסוד של החף ב'. פרק ג' עומד בפני עצמו באלף ב' המשולש, והערב גם ניתן לו ביטוי מוזיקלי למסורת אשכנזית, שהטעמים או הניקוד של פרק ג' הוא חטיבות חטיבות של כל אות, 3 פסוקים של אות אחת ו3 פסוקים של אות, כשלא מסלסלים כל כך בהטעמים אלא רואים את 3 הפסוקים כבית בפני עצמו. אז זה גם העובדה שזה פותח בעיקרו דן על הרגשת היחיד, והייתה לנו כבר פעם הזדמנות לדבר עליה. מה שאנחנו צריכים לבדוק עכשיו, אם פרק א' ברור לנו ופרק ד' אנחנו מכירים, פרק א' אנחנו מכירים, מהו היסוד של פרק ב' ומה הבעיה שעולה מתוכו בשביל להבין את המגילה כולה. אז 5 דקות של הספר. עכשיו אנחנו שווים לפרק ל"ו. לפי אותה שיטה שפרק ל"ו מדבר על מגילת איכה, אז כתוב שם בפרק ל"ו בירמיהו פסוק חד ג' ויהי כי יקרו יהודי שלוש דלתות וארבע יקראיה בתר הסופר והשלך אל האש אשר על האח התום כל המגילה על האש אשר על האח. זאת אומרת רכים במגילת איכה שירמיהו כתב קראו באוזני המלך ובאבירות לב הוא קרא וזרק, קרא וזרק והדבר הזה לא הזיז לו. ויהי דבר השם אל ירמיהו אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברוך מפי נריה לאמור שוב קח לך מגילה אחרת וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה. מה הוא חושב לעצמו? שמזה שהוא יסרוף אז בזה הוא יחסל את העניין? כתוב מחדש ועל יהויקים מלך יהודה תאמר כה אמר השם אתה שרפת את המגילה הזאת לאמור מדוע כתבת עליה לאמור בו יבוא מלך בבל משנית את הארץ הזאת בגמין מן אדם ובהמה לכן כה אמר השם על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו וכו' וכו'. והסיום של הפרק וירמיהו לקח מגילה אחרת ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש מהדורה שנייה ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. ועל זה אמרו חז"ל שזה פרק ג' אותי הגר תנהג וכו' וכו'. אני הגבר. זאת אומרת שחז"ל אמרו ממש שעיקרה של מגילת איכה זה מה ששלוש דלתות וארבע שקרא וכתב ירמיהו ויקרו את זה באוזניון יהויקים ונוסף עליהם דברים כאלה וכאלה אני הגבר. זאת אומרת שזה באמת לא מגוף המגילה על כל פנים הוא מגיע ההסבר הזה. אם אנחנו הולכים בכיוון הזה אז כפי שרמזתי גם אם קשה לך מבחינה היסטורית וזו למעשה הקושייה של בניכם ישולת רבי יהודה כיצד אומרים איכה ישבה בדעת כשהיא עדיין לא כזאת? אז ההסבר לשיטתו של רבי יהודה זה בדיוק מה שהצטווה ירמיהו. כל כך היה ברור לו, כל כך היה שקוף לו שהעניין הזה מתרחש שהוא אמר מה אני באמת אני רואה את החורבן אני אשיבה כבר החורבן אז אני לא אגיד קינה אז אני אומר את הקינה עכשיו כ... כדי להדביק את אנשי ירושלים לדידי זה כל כך מהיר והאסון הוא כל כך גדול שאני עושה את מעשה מאוד מאוד לא קונבנציונלי הרי אני מדבר כאילו זה כבר התרחש כדי ש... כשאבא מזין את הילד מה אתה מסרק עם הקוש? לא נתאר לך כבר, תאר לך כבר שהקוש שבורה אז כשהוא אומר תאר לך את הקוש שבורה הוא למעשה אומר את מה שאמר ירמיהו זה כבר נשמע ואמר את הקינה הזו אלא שכמו שאמרנו פרק ב באיכה שאין בו לכאורה נתונים לתאריך אבל יש לי בו קושייה חמורה והקושייה הזאת היא למעשה קושייה על כל המדינה. השליט משמיים ארץ תפארת ישראל ולא זכר אדום רגליו אז אנחנו נזקקים פה לכל מיני דרשות מקראיות השמיים כסים והארץ אדום רגליו וראו השם אלוקינו השתחוו לאדום רגליו בילה ארמנותיה זנח השם מזבחו ניער מקדשו בסדר, כללה הזהיר ביד אויב חומת אמנותיה שד עד המלח בוא נקרא לרגע מה שכתוב בפרקים שהם אמורים להיות הפרקים האותנטיים המדברים על המאורעות האלה אני מתכוון למלכים ב' לפרק האחרון, ולפרק המקביל לו בירמיהו נ"ב. השם כתוב בצורה ברורה, במלכים ב' חפי פסוק ת' על נבוזרדן רב טבחים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל מתי ירושלים ואת כל בית גדול שרב בית ואת כל חומות ירושלים דבי נפלו. אז כתוב פה כיוצא בזה, כתוב בירמיהו. יותר מזה, בירמיהו למדת יש שוב ביטוי שאמור להיות משתייך איכשהו למה שעשה נבוזרדן. שם כתוב, ואת בית המלך ואת בית העם שרפו הכסדים באש ואת חומות ירושלים נטצו. זה בית העם, איפה הוא גירד את בית העם הזה? הדמרה שם בשבת לא כל כך פשוט מה קוראים בית העם. אז אמר פה נדמה לי הברבנל שבית העם באמת הכוונה היא למקדש, אלא מכיוון שבאו בפריצים וחיללוה, אז הוא כבר לא קרוי בית השם אלא בית העם. כי אחרת סתם קושייה, איך בירמיהו שמתאר את מה שקרה פה כשנבוכדנצר והיה בירמיהו למתת והיה כאשר נלכדה ירושלים, אז למה לא כתוב פה בפשטות גמורה שבית המלך ובית המקדש שרפו באש? איפה בפרק למתת בירמיהו כתוב על שרפת בית המקדש? כי מה שיש בירמיהו למתת זה פרק שהוא מקביל למלכים בית, והוא פרק טכני. עוד יותר אמר הרד"ק, הרד"ק אמר מי שיקרא בפרק ירמיהו ובירמיהו, בירמיהו נ"א הפסוק האחרון, שם כתוב מילה שלא כתובה בכל התנ"ך כולו, עד, יש עוד מקום אחד באמת, עד הנה דברי ירמיהו. בסדר, זה נגמר. אז מה היא קומה שלה? למה לא כתוב עד הנה דברי ישעיהו, עד הנה דברי יחזקאל? ברור, נגמר הספר, נגמר הספר. אמר הרד"ק, בגלל פרק נ"ב. פרק נ"ב בא בתוך ירמיהו, או בסופו, בשביל להשלים את העובדות ההיסטוריות, ומכיוון שהוא חופף בתוכנו ובסגנונו למלכים ב', אז ממילא הוא לא מיצירתו של ירמיהו. כאן באמת, כאן כתוב כמו שכתוב במלכים, וישרוף בפסוק י"ג בירמיהו נ"ב, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים. אני רוצה לומר דבר נועז, אבל נא לפרוח אותי, אין לי תשובה לזה. בירמיהו לא כתוב בעברית פשוטה, בלי שלסולים ובלי קרקורים, משריפת בית השם. תגיד, בית העם, זה גופה, שבמקום, מקום שהרי מצפים, כי במלכים ובירמיהו עצמו, בירמיהו נודד, וזה לא ירמיהו כאמור. אז כשכתוב בית המלך, זה הולך סף, בית המלך ובית השם. פתאום כתוב בית העם. אז אני זקוק לכמה הסברים, אבל כך כתוב. שאלה פשוטה כל כך, איפה כתוב במגילת איכה שנשרף בית המקדש? הרי מסביב לעובדה הגדולה והנוראית והפשוטה הזאת מתגלגל כל הלילה הזה וכל היום הזה וכל החורבן וכל הקינה. היה בית מקדש ואימן, אז מה אתה פתאום מסלסל לי ומצטעצע לי ואומר לי נפלה משמיים ארץ תפארת ישראל? תפארת ישראל, אחד מהמוראים, נפל לו הסדר, הוא נפל לו החומש. אז הוא אמר, מי גרם על אביר העמיקה? גם לי נפל, גם זה נפל. אז זה כינויים, זה פירושים. כשאתה אומר על הר ציון ששמן, שואלים הלכו בו, אז אתה אומר עובדות. אבל כפי שראינו, אתה אומר את זה כבר בפרספקטיבה של זמן, של שנים, לא יודע כמה, אבל של שנים. ניער מקדשו, ניהר מקדשו, הוא קילל את המקדש, זה יכול להיות גם מקדש שחדרו לתוכו זרים, אבל הוא עוד קיים. ולא זכר אדום רגליו. אז איך לא אומרים דבר כזה? הרי מסביב לזה מתנהל. אני לא יכול לזוז מהעובדה הזאת. אז אבל אולי מישהו שיאשים לי. זאת אומרת שקודם כל אנחנו מסכימים בעובדה. לא כתוב על שריפת המקדש ביריחה. זה כל כך פשוט מצד אחד שזה יהיה צריך להיות כתוב, ומצד שני התמיהה הוא גדולה, למה זה לא כתוב? והרי מסביב לזה מתנהל הדבר. אם אני צודק בהבחנה הזו, אז פרק ב' הוא באמת מדבר על המאורע הזה שירה, אבל הנביא לא יכול היה להוציא את הדבר מפי. על הדרך, על הדרך שהאומר רבי מת ידקר בחרב. הרי צריכים לקבור אותו, זה ערב שבת. מי שיאמר מת רבי ידקר בחרב. ומה, אם לא תגיד אז מה, אז רבי לא ימור. יש דברים שהניסוח שלהם הוא נוראי. אי אפשר לדבר את זה. וכשבר כפרה נכנס, והוא מתחיל לומר הרעילים מצוקים, הוא באמת אומר, אתם אמרתם, אני לא רוצה את זה מהפה. אנחנו כולנו יודעים מה זה, אבל אי אפשר להשמיע לאוזניים. הדרך פשוטה. שניים אלה, שניים נותנים חברוסה, שניים נותנים, אז אם אתה מת, לא נורא. אבל אם בן לומד עם אבא שלו, עת ועת בסופה, אבא בי, לומד עם אבא שלו, אז הוא לא ינסח לו. אז אבא, אז אם אתה מת, אז איך יהיה הדין? למרות, הוא לא יוציא את זה מהפה שלו. אז יגיד לי מה, הוא מת, יש גם שלא מנסחים את זה. להגיד, המקדש נשרף, אתם אמרתם, אף אחד, אפילו ירמיהו לא אומר, בית העם, הוא ימצא מילים. המסמך ההיסטורי, מלאכים, ירמיהו, הפרק האחרון, הנספח, הוא יספר עובדות יבשות. אבל המימים הדקים, המיתרים המכוונים של הקינה, של כינור הקינות, שירמיהו לא יוציאו צליל כזה שנחרב. אבל זה יותר עמוק. זה לא רק בגלל שלא ינסחו ולא יוציא את זה מהפה. זה גם בגלל הברית כרותה לשפתיים. הברית כרותה לשפתיים לא להוציא מהפה. אז אותו בור שעברנו אותו כמה פעמים, והמשך חוכמה אמר אותו בסוף פרשת וירא. שמפתירים על האישה השולמית. אז כשהיא רצה אלישע אלוקים להר הכרמל, והוא שולח את דגי חזי, והוא אומר, תשאל את השולמית הלל, השלום לך, השלום לאישך, השלום לילד, אז השולמית אומרת שלום, ולמה בוא שלום. הרי היא רצה אלישע אלוקים, כדי לבקש להחיות את הילד המת, אז איך היא משקרת ואומרת שלום? אז אמר שם המשך חוכמה, מפני שאם השונמית לא הייתה מאמינה, אני סיפרתי את זה גם בשם אשתו של רב אריה לוין, שכך למדה פשט בדבריו, שאם היא לא הייתה מאמינה ששלום לילד, אז לא היה בסיס לפעולתו של הנביא להחיות את הילד. והרי אנחנו יודעים ממסורת הזוהר שהילד הזה שהחיה אלישע זה חבקוק, וזה מה שכתוב בחבקוק, וצדיק באמונתו יחיה, וצדיק באמונתו יחיה. על ידי האמונה שיש לאדם בכוחו של הצדיק, אז הוא יכול להחיות. הצדיק יכול להחיות על ידי האמונה, והאמונה הזאת היא שמתנסחת בעובדה שהוא לא מעיז אפילו להוציא את זה מהפה. אם היה ירמיהו בכינות אומר המקדש נשרף. לא יודע איך אפשר להעלות דבר כזה בקינה. צריך עובדות להגיד, עובדות להגיד, אתם אמרתם, אז זה כתוב. אבל אני מקרקר מסביב, אני אומר מסביב, אני מדבר מסביב. אז אני אומר אדום רגליו, אז אני אומר ניר מקדשו, אז אני אומר תפארת ישראל, כינוי. אבל על הדרך, על הדרך של מחרף ומגדף, אז חוקרים אותו מסביב, העיקר לא להגיד. אין אמר, אין ברירה, אז קוראים ואומרים ונגמרו. אבל כעיקרון לא להגיד. באמונה הזאת שלא להוציא את זה מהפה, מונחת גם התקווה של העתיד. מכיוון שהמקדש הזה ייבנה. המקדש הזה ייבנה, איך אתה תוציא לו גושפנקה, איך אתה תוציא עליו חוזה שהוא לא קיים. אין דבר כזה, הוא קיים. הרעיון שירושלים של מעלה, הרעיון של ירושלים, שמגדש של מעלה, שלא נחרב, הוא שרמוס בעובדה הזאת, בזה שלא קיבלו את הניסוח הזה, אלא דיברו עליו מסביב. בגרעין הזה מונחת התקווה של בניית המקדש.